באמת כל כך משמח להגיע ולראות חבר'ה שיודעים איך לנצל את הזמן נכון, להיות בחופש באמת, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, לא לצאת מיכל בית המדרש של מה שמכונה בתורת החופש, אלא להיות בחופש האמיתי, דבר מאוד משמח. אבל בכל זאת, אמנם לא נכנס אב, אנחנו כבר כן נמצאים מתוך ימי בין המצרים. צריך לזכור דרך אגב של באמת, תודה רבה, של באמת ימים שכל עניינם זה להיות ימים של בין המצרים, כי הרי מבחינה הלכתית, מעיקר דינא דגמרא והראשונים, אין לתקופה שבין י"ז בתמוז לראש חודש אב שום סממן הלכתי. הסממנים ההלכתיים מתחיל מי שנכנס אב ולאחר מכן שבוע שחל בו. חז"ל לא הכירו בתקופה הזאת של שלושת השבועות, כמו שאנחנו מכנים אותה כתקופה בעלת משמעות הלכתית. אבל הם כן הכירו בה כזמן שנקרא בין המצרים. על הפסוק, כל רדפיה השיגו בין המצרים, אומרים חז"ל, אלו שלושה שבועות שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, תקופה שהחי ייתן לליבו, צריך לחשוב ולהתבונן בימים האלה, מה המשמעות שלהם, ולהרגיש בהם איזשהו תהליך רוחני מסוים, תכף נדבר מהו התהליך הזה שצריך להיות, לאו דווקא מצד הביטויים ההלכתיים של המעשה, כי כמו שאמרנו, הביטויים ההלכתיים חסרים במקורותינו הקדומים, אבל בעיקר מצד המשמעות של להיות בין מיצרים. בין מיצרים זה להיות בין מיצר אחד למיצר. מן המיצר קראתי יא ענני במרחב יא, יש מיצר ויש עוד מיצר, ואנחנו נמצאים בין שני המיצרים האלה. צריך לנסות להבין את המושג הזה של בין המיצרים וכדומה. אבל יותר מזה, כאשר הרמב״ם מביא בהלכות תעניות את דינם של ימי התענית הללו, אומר הרמב״ם, שיש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם. מה זה יש שם? לא שם, במקום אחר, כן? זה ביטוי ערבי שהרמב״ם תרגם אותו לעברית, מופיע הרבה פעמים ביד החזקה. יש ימים כאלה, כן? יש כאלה, אני מכיר כמה אנשים שפרשו, יש שם ימים, זאת אומרת, לא אצלי, זה שם, יש ימים שמתענים, אני לא פה, שם מתענים. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם, מפני הצרות שיראו בהם. למה? כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, והיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה. שגרם להם ולנו זה החורבן. כלומר, אנחנו נמצאים בימי התעניות, בימי התעניות לא סתם מתענים כדי לעשות דיאטה, זה לא המטרה. המטרה היא להתעורר בתשובה ולחשוב בדיוק מה היה החטא של אבותינו, מה החטא שלנו, שזה אותו חטא, כי הרי כל שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, לעשות לחפש מה החטא שלנו, ומתוך זה לעשות תשובה ולתקן. ואם אומר את זה הרמב״ם על ימי התעניות עצמם, הרמב״ם פה לא מתייחס לימי בין המצרים, כמו שאמרתי לפני רגע, הרמב״ם לא מכיר את המושג הזה, הוא לא מכיר את שלושת השבועות. הרמב״ם יש רק בהמשך, תשעת הימים, ושבוע שחל בו. אבל אם הרמב״ם אומר את הדברים האלה על ימי התעניות, ואנחנו נמצאים בין שני ימי התעניות הללו, בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, ברור לנו שכאשר אמרו לנו חז"ל שכן יש לימים הללו איזושהי משמעות, המשמעות צריכה להיות מחוברת לאותו יסוד. אנחנו פותחים בתענית, מסיימים בתענית, ובאמצע אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של תענית ארוכה אחת של שלושה שבועות, שלושה שבועות שנמצאים בין תענית לתענית, שלושה שבועות שמחר בכל תענית מה עושים בעיקר ראינו לפני רגע, תשובה וחיפוש דרכנו, אז גם בשלושת השבועות הללו צריך לעשות תשובה וחיפוש דרכנו. ולהפך, מבחינה מסוימת זה יותר קל. לא יודע מה איתכן לפחות, אני כשאני בתענית אני די מושבת. המוח שלי לא עובד יותר מדי, וקשה לעשות תשובה כשנמצאים בתוך תענית. יום כיפור, אנחנו נמצאים בתשובה, זה מקשה קצת על היום, נכון? שאם היינו אוכלים, אז בכלל לא היינו מסוגלים לחשוב על תשובה, אלא היינו עסוקים כל היום בלאכול, כמו ראש השנה. יום הכיפורים היום מפנה אותנו לגמרי לעיסוק בתשובה. אבל עדיין יש גם קושי נלווה לזה. מצד אחד זה יום תשובה, מצד שני, לפחות את אנשים נמוכים כמוני, ותאמר לי שרוב הנוכחים פה גם כן שייכים אותה קבוצת פרסרים, כשאתה לא אוכל, קשה לך. יש וורט חסידי ידוע שזה רבי אמר, שהוא אף פעם לא מתענה. וביום כיפור מי בכלל חושב על לאכול. ותשעה באב מי יכול לאכול. זה מאוד יפה הוורט הזה, אני לא מרגיש ככה, אני רוצה לאכול גם יום כיפור, גם תשעה באב, וזה קשה לי לא לאכול, והדבר הזה מסיח את דעתי, אין מבחינה פיזית, חולשת הגוף, אין מבחינה מנטלית, אדם חושב על הרעב שלו, ולכן לפעמים נפגעת קצת עבודת התשובה בימי הצום עצמם. דרך אגב, אני מרגיש את זה אישית, אני בשנים האחרונות, לפני כמה שנים, היה לי איזשהו סיפור של מחלת עיכול קשה ביותר, ברוך השם נבראתי ממנה, אבל הוראת רופאה היא שאסור לי לצום בעצומות הקלים. י"ז בתמוז, עשרה בטבת, צום גדליה, אני לא צם עצומות הללו כבר כמה שנים, לצערי. השנה ניסיתי דרך אגב י"ז בתמוז, ואחרי שעתיים הבנתי שזה לא משחקים, הרופאים אומרים לך לא לעשות, אתה שומע עליהם. תשעה באב, יום כיפור, אני כן צם, זה באמת מאוד קשה. ומה שאני מרגיש בשנים האחרונות, דווקא בימים הללו שאני לא צם, זה אני מנסה להשקיע את דעתי בעיקר עניינו של יום. לשבת, ללמוד על החורבן, לעסוק בתשובה. ומבחינה מסוימת, לא שאני כמובן אומר לעשות את זה, כי מהלכה יש צריך לצום, צריך לצום, מבחינה מסוימת יש איזשהו צד שדווקא יותר קל לעשות תשוב כשאתה לא צם. אבל במה אתה, אני כמו, שזאת השם, תהיו בריאים עד 120, אתם כן צמים, מקווה שעד 120 לא תצטרכו, בני המקדש. אבל כל עוד לא יבנה המקדש, עד 120 תהיו בריאים, תצומו בידיים את תמוז, תשעה באב, אז נצלו דווקא את השלושה שבועות הללו, שבין י"ז תמוז לבין תשעה באב, שבהם לא צמים, לתת את הלב לתהליך התשובה שצריך להיות. אם כך, יוצא, יוצא מתוך דברינו, שמהו התפקיד העיקרי, מה צריכה להיות העבודה של הימים הללו של שלושת השבועות, צריכה להיות עבודה של נחפשה דרכינו ונחקורה. הפסוק הזה לקוח הרי מאיפה, מה המקורות של הפסוק? מהאמצע של האמצע של מגילת איכה. והבית האמצעי, כן, אני הגבר העוני באותו בית שבו יש את כל הפסוקים, שלושה שלושה, לפי כל אות, באות נון, אומר לנו הנביא בקינתו, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד אדוני. ניסה לב אבנו אל כפיים אל אל בשמיים, נחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. שלושה פסוקים קצרים מתאר הנביא את התחושה, מה אנחנו צריכים להרגיש כאשר אנחנו עומדים ומתבוננים מול החורבן? נחפשה דרכנו ונחקור. בואו נחפש בדרכים שלנו מה היה לו בסדר, למה הדבר הזה קרה. וחז"ל עושים את זה, בהקשר של חורבן הבית, אם יושבים ועוסקים, בני בחרה הבית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בני בחרה הבית שני, שנאת חינם. חז"ל מחפשים תמיד סיבות למה חטאנו. מה עשינו? זה הנחת יסוד אצלם. שאם הבית חרב, בעוונותינו חרב, זה פשוט, מפני חטאינו גלינו מארצנו, אנחנו אומרים את זה בתפילה. שאלה היא רק לחפש למה, אבל ודאי שבדרך חטאינו גלינו מארצנו, זה לא שאלה בכלל. אם כך, אנחנו גם כן צריכים לשבת ולחפש דרכנו ולחקור. עכשיו תשימו לב איזה מין ביטוי משונה זה, ועליו אני רוצה לעמוד היום. נחפשה דרכנו ונחקורה. אתם יודעים שהנביא לא סתם מפזר מילים מיותרות. יש כאן כפילות. נחפשה דרכנו ונחקורה. איך גם מחפשים וגם חוקרים? לכאורה החיפוש הוא החקירה. כשבלש פרטי הולך לחקור משהו מסוים, מה הוא עושה? הוא מחפש ראיות. לחפש ולחקור זה לכאורה בדיוק אותו דבר. עוד יותר הדבר בולט כאשר רואים מה חז"ל עשו מהפסוק הזה. חז"ל לקחו את הפסוק הזה בדיוק למקום הזה, של חיבור בין חטא לעונש. רואים לנו חז"ל בגמרא מסכת ברכות, אמר אבא ואיתמר רב חסדא, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. דיקא דאמרי, משמש במעשיו, לא משנה. שנאמר, מאיפה לומדים את זה? נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם. קרה לך משהו, הנה טיפלתי קודם איזה מחלה, יש לך איזה חולי, פרנסה, בעיות, אישה, ילדים, משהו. אם באים עליך איזה שהם איסורים, מה תעשה דבר ראשון? תחפש במעשיך. עכשיו, ממשיכה הגמרא ואומר דבר תמוע מאוד, פשפש ולא מצא, מה יעשה? יתלה בביטול תורה. שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו ים, תורתך תלמדנו. והגמרא הזאת היא תמוהה ביותר, אתם בטח מכירים אותך, כולכם ישר אמרתם לי פה עכשיו, עצרתם פעם לחשוב מה קורה בגמרא הזאת? אני אמור שלב א' לפשפש במעשי. קודם כל סתם בהערת סוגריים, אני מחפש את היהודי הזה, רק תביאו לי אותו, שפשפש ולא מצא והגיע לשלב השני. אתם מכירים מישהו כזה? לי לא קרה אף פעם. שפשפשתי במעשי ולא הגעת ולא מצאתי. לא יודע למה זה קרה לי. ואחרי זה נאלצתי להגיע לביטול תורה. אין לי בעיה, אין לי, לא הייתה לי ברירה. תליתי את זה לביטול תורה בסוף. אני אף פעם לא קרה לי הדבר הזה שהגעתי לשלב הבא. כל מה שיש לי מה לפשפש, אני מיד מוצא, להפך, אני מתלבט, יש לי רשימה ארוכה מדי, שאלה אם זה בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה, לא יודע בגלל מה. אבל אף פעם לא קשה לי למצוא בגין מה קיבלתי את העונש הזה, שאחר כך אין לי ברירה אלא לתלות בדימות תורה. מאוד נדיר. אבל אני שואל אותך שאלה יותר פשוטה, הרבה יותר פשוטה מזה, ריבונו של עולם, יפשפש ממעשיו, ואם לא, כל מעשיו מושלמים יתלה לביטול תורה. זאת אומרת, תשימו לב מי מדובר פה. מדובר פה על אדם שלא מצא עבירה אחת. לקח את הרי"ג מצוות עשה, לקח את כל מצוות הרבנן, כל סעיפי השולחן ערוך. עבר עליהם סעיף סעיף, אמר, זה הייתי בסדר, זה הייתי בסדר, זה הייתי בסדר, זה הייתי בסדר. מה נשאר לבן אדם הזה? איזה עבירה יש לו? ביטול תורה, ריבונו של עולם, הרי זה לא ייתכן. הרי מדובר פה באדם שהוא צדיק הצדיקים, צדיק עליון. משה רבינו, לא, אני נכנס לכפיל לאחל הקריטריון הזה. משה רבינו עומד ושואל, למה אני לא נכנס לארץ ישראל? למה הוא לא נכנס? אין בעיה, בוא תראה, יש לך רשימה ארוכה. אתם יודעים ששמואל דוד לוצאטו שדה לפירושה לתורה, לפני שתי פרשיות, הפרשה של חטא משה רבינו, כותב שבינותי בספרים ומצאתי 14 פירושים לחטאו של משה. יש לי פירוש אחר, אבל אני לא רוצה לומר אותו, כשזה לא יהיה 15. אז הוא בעצם אומר, טוב, אני כן אגיד אותו בגלל שלפי הפירוש שלי, החטא של משה יותר קל מאשר לפי הפירושים האחרים, אז אני כן אומר אותו. אז בואו נעשה נוסף את הפירוש של שדי, יש לנו 15 פירושים, מה היה חטאו של משה רבינו? משה רבינו חטא. אז משה רבינו, בואו ניקח לפי הרמב״ם הפשוט, משה רבינו חטא בכעס. משה רבינו קיבל איסורים, מה הוא צריך עכשיו לעשות? לקחת שולחן ערוך, לפתוח וללמוד, עד שהוא יגיע לסעיף שבו כתוב שכל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה וכו', הנה, הנה, בגלל זה חטאתי, אביתי, פשעתי. מגיע ליון, שלום על ישראל. אז, כלומר, מדובר פה באדם כזה צדיק, שהוא עבר סעיף, 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 ואז בסוף מה קרה? הוא הגיע שביטול תורה זה הדבר שקרה לו. איזה מי? אני לא מכיר אדם כזה. אני לא מכיר בן אדם כזה. כזה צדיק, לא עבר שום עבירה, הוא כן מבטל תורה, אני לא מכיר בן אדם כזה. לא נראה לי שקיים בעולם אדם כזה. לא יכול להיות מהותית, זה בלתי אפשרי. אדם כזה צדיק שלא מבטל תורה. יותר מזה. מה הגמרא אומרת? הגמרא לא אומרת, חיפש ולא מסע, מה יעשה? ידע שזה ביטול תורה. מה הגמרא אומרת? מה הביטוי שלה? איזה פועל יעשה? יתלה. מה זה לתלות? אתם מכירים את המושג הזה מהעברית של חז"ל? שאדם אומרים לתלות. או, למשל, תנו לי דוגמה, כן, הלכתית. למשל, תולה איזה באמצע כזה, כן? זה משהו מתנדנד. אתן לכם דוגמה הלכתית מאוד בולטת, מנושא שהם עוד לא מכירים אותו, אבל זו דוגמה נורא מובנת. יש דיני נידה, כאשר לאישה יש דם, אז היא אסורה. אבל כאשר אנחנו, יש לנו סבירות גבוהה, סבירות מסוימת, לא גבוהה אפילו, שהדם הזה לא בא מהרחם, מהמקור, אלא הוא תוצאה של פצע, שהאישה הזאת נפצעה, ודם פצע מותר, הוא לא אוסר את האישה. את האישה, מה אנחנו עושים? אנחנו תולים את הקטם שהאישה ראתה בדם הפצע. אז זה תולים, זה לא שאני ראיתי שהדם הזה הגיע מהפצע, יכול להיות שהוא הגיע מהפצע, יכול להיות שהוא הגיע מהרחם, אני לא יודע. אני תולה אותו בדם הפצע, כמובן יש בזה הרבה תנאים ופרטים, לא ניכנס אליהם כרגע, זה גם לא רלוונטי עבורכם לשנה, שנתיים הקרובות, אבל כשיהיה ביתו בזמנו, תגיעו לזה, תלמדו את זה ותדעו את זה, אנחנו תולים בדם מכה, בדם פצע, תולים בפצע שיש, לתליה, זה לא מצב שבו אני יודע בוודאות שהדבר מגיע ממשהו מסוים, אלא אני תולה את זה בזה. כלומר, מדובר בו בן אדם שאחרי שהוא חיפש את הכל ולא מצא כלום, הוא צריך לתלות את זה בביטול תורה. רגע, רגע, רגע. הוא ביטל תורה או לא ביטל תורה? הוא הרי לכאורה אמור לדעת, יש סיפורים על הגאון מווילנה, שהיה יושב כל שנה בשמחת תורה, הוא עושה חשבונות כמה הוא ביטל תורה השנה, 67 שניות, משהו כזה, כל מיני סיפורים כאלה, לא יודע, נכונים, לא נכונים, צריך לזהר. סיפורים על גדולי ישראל, יוחד על דמויות הוד כאלה, כמו הגאון והבעל שם טוב וכו'. יש עליהם סיפורים, חבל על הזמן, זה מה שנקרא צדיקים, ותתם קרויים חיים. אחרי שצדיק מת, הוא פתאום מתחיל לעשות עוד דברים שהוא לא עשה בחייו וכו'. סיסותיו דבבות בקבר, הוא אומר כל מיני דברים שהוא לא אמר מעולם וכו' וכו'. אז אני לא יודע אם הגאון מבין לעשות החשבון הזה, קצת קשה לי להאמין, עדיין אפילו על הגאון, קשה לי להאמין שהוא יכול לעשות חשבון של 67 שניות בשנה של ביטול תורה. אבל בוא נגיד, סתום מהגאון ידע לעשות בסוף שנה, שהיה לו ביטול תורה שנה, דקה וחצי שם, שלוש דקות פה, היה... הוא יכול להצביע על זה, הוא לא היה צריך לתלות בביטול תורה, הוא היה צריך להגיד, זה לא קרה משום דבר אחר, זה בגלל ביטול תורה שחטאתי השנה. עכשיו יותר מזה, למה צריך להזכיר את זה כמשהו נפרד? הרי מה אמרו לו קודם? אתה פשפש עם מעשיך, זה עכשיו הקושיה הכי גדולה. אם לפשפש במעשיי, זה אומר לעבור על כל מה שעשיתי, בוא נתחיל, נעבור לפי השולחן ערוך, סעיף אחרי סעיף, וכו' וכו' וכו', זה אני בסדר, זה אני בסדר, זה אני בסדר, ואז נגיע לשולחן ערוך, רדע, ריש מבר, יכול תלמוד תורה, צריך ללמוד תורה כל רגע ורגע, וואלה, לא עשיתי את זה השנה, חטאתי, הביתי, פשעתי ביטול תורה, זה הנה, זה הסיבה, למה אני נענשתי? כלומר, תשימו לב, הרי מה מתואר פה, מתואר פה שאדם עבר על הכל, לא מצא כלום, מה נשאר לו עכשיו? ביטול תורה, למה הניסוח הזה בכלל? איזה מין, למה להפריד את ביטול תורה מתוך כל העבירות? יש לי הרי תרי"ג מצוות, עשה ולא תעשה, כן? אני עובר עליהם, עד שאני מגיע לסעיף שעליו נפלתי, מקום שבו אני יודע שזה הבעיה שלי, שם אני תולה את זה בזה. כן. כן. הבנתי, זה רעיון מעניין שלא חשבתי עליו, צריך לחשוב עליו, הוא מעלה בין... באמת? בא על הגמר הזה ברכות? אז קודם כל אני אשמח שמישהו יוכל להביא לי את זה עכשיו פה נציץ תוך כדי, אני לא זוכר שראיתי את זה. אני אגיד מה קשה לי מזה, מה שקשה לי מזה זה שניים. האחד, המושג ביטול תורה מופיע בחז"ל, בעוד מקומות נוספים. בדרך כלל אין משמעותו אדם שלא תכנן נכון את הזמן שלו ועבד יותר מדי, אלא אדם שלא למד. למשל, הגמרא מפורסמת במסכת שבת, עוון ביטול תורה, כן, מתים בניו של אדם כשהם קטנים. שם הראשונים, התלית זה ביטול, הבנתי, זאת אומרת, יש אבון ביטול תורה ויש ביטול תורה שהוא לא אבון. אפשר לומר ככה, אני לא אומר שלא, אבל בדרך כלל מושג ביטול תורה צריך לדעת, משמעותו היא ביטול תורה, דהיינו, יכולת ללמוד או לא למדת. זה אחד. שתיים, אני מסכים בכיוון מסוים, אני חושב אולי שזה אפילו יכול להשתלב קצת במה שאני אנסה תכף להציג, אבל עדיין יש בזה איזשהו קושי, בוא נראה איפה זה. אחרי שבקרה, צריך לזכור שכל הגמרות היא המשך, שכל העוסק בתורה איסורים בדלים ממנו, וכל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים ואוכרים אותו וכו'. כלומר, זה הגמרא, זה הסביבה. מי מדובר פה? מדובר פה באדם שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. זה התביעה. אתה בעצם אומר שהאדם הזה, מה אומרים לו? אומרים לו, תשמע, חביבי, יותר מדי עבדת והיית יכול לעבוד קצת פחות. האמת היא, מה ההבדל הגדול בין זה לבין סתם ביטול תורה? זה ממש ביטול תורה, זה ממש עבירה, זה ממש... מה? אז זה ביטול תורה בשגגה, זה הכל. אז אולי גם כל עבירות, עברתי לשון הרע בשגגה, הכל יכול להיות בשגגה, אז למה לשים את ביטול תורה בצד? נכון? כלומר, יש לי הרבה עבירות שאני יכול לעבור אותם כי טעיתי באיזשהו חשבון, כיבוד אב ואם. אמא התקשרה, ביקשה שאני אעשה ככה וככה, לא ידעתי בדיוק מה הלכה אומרת, לא עשיתי מה שאמא אומרת וכולי. עכשיו, מה אומרים לי? תפשפש במעשיך, תפשפש במעשיך זה אומר, תשב מול הרשימה ותגיד, רגע, רגע, אני עכשיו יושב, מגיע, לפני שאני אגיע לסימן רשמי וו, אני אגיע לסימן רשמי א', ששם יש הלכות כיבוד אב ואם. ויורד דעה, ואז אני אראה שמה, שצריך לעשות ככה וככה. וואלה, לפני חצי שנה, כשאמא ביקשה, אני לא עשיתי כמו שצריך. כלומר, גם אז עשיתי את זה, כי טעיתי וחשבתי שלא, אני לא צריך לכבד את אמא. בסדר? מה שאני מנסה להגיד זה שסוג כזה של ביטול תורה יכול להיכנס גם כן לתוך הרשימה של כל העבירות. כל העבירות, יש עבירות שאני עובר במזיד, יש עבירות שאני עובר בשוגג, וזה לכאורה לא שונה בהרבה, עדיין לא מתרץ לגמרי את קושייתנו, אבל עד רבה, מה שאתה אמרת, תכף נראה שזה יכול כן להשתלב עם המהלך שאני אנסה גם כן להוביל. כן.
אם זה לא שגגה, בן אדם בטוח שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, בטוח שהוא צריך לעבוד ככה, ללמוד ככה, זה לא שהוא חושב ככה.
קשה להגיד את זה, אני אגיד לך למה, בגלל המשך הגמרא, מה הגמרא אומרת? ישר אחרי זה, ואם לא ביטול תורה, זה ידע שזה איסורים של אהבה. כלומר, יש מצב שזה לא ככה. לפי דבריך, האיסורים פה, על פי הפרשנות הזאת, אמורים להיות לימוד אלוקי. האיסורים אמורים ללמד אותי שאני חושב שאני אמור ללמוד 3 שעות ביום, שער היום, 9 שעות לעבוד. אני טועה, כן? אז איך אני ידע את זה? אני עכשיו אשב עם עצמי ואחשוב. אני אשב עם עצמי ואחשוב, ואני לא אמור פתאום לחשוב אחרת. על חשבון עבודה. אבל זה לא מצא, מה זה לא מצא? לא מצא זה אומר שאני לא מצאתי את הביטול תורה הזה. בדיוק, תוריד עוד, זה כאילו, אתה מבין מה מתכוון? אין הדבר סוף הבחינה הזאת. אני חושב שזה דבר שהופך את הגמרא אותי לכמעט חסרת יישום באופן המעשי. זה מאוד בלתי אפשרי לחיות אותה, זה מה שאני מרגיש, כן. אז הוא מצא, הוא לא, אנחנו מדברים פה על מישהו שלא מצא. לא, אבל איסורים, בדיוק על זה באים איסורים. להפך, אם אני, שנייה, להפך, האדם הזה לא צריך להמשיך הלאה לשלב הבא. האדם צריך לפשפש, נכון? אני מפשפש במעשיי, למה חטאתי? לפני 8 שנים אמרתי לשון הרע, לפני 9 שנים חטאתי וקמתי לא בזמן לתפילה. עשיתי את זה תשובה 8 פעמים ביום כיפור מאז, אבל מה כתוב ברמב"ם בגמרא? שיש עבירות שמה מכפר עליהם? איסורים, אז כנראה שהאיסורים שיש לי עכשיו זה בגלל הכיבוד הבאים, או בגלל הלשון הרע הוא. אז אני לא אמור להגיע לשלב של לא מצא תתלה בתלמוד תורה, לפי דבריך. מי אמר לו ככה? אני יודע לדון כמה איסורים מגיע לי עליו. אני לא יודע, רפא, אני לא יודע לדון, אין לי שום איסורומטר כזה. אני לא צדיק, אני צדיק שחטא, אני צדיק, חטאתי בעבר פעם אחת לשון הרע, פעם אחת כיבוד אב ואם. עכשיו באו לאיסורים פתאום, כתבתי איזה מחלה, אני מחפש מה קרה, למה קיבלתי את זה. חפש, לפני 8 שנים לשון הרע, לפני 9 שנים לא קמתי לוותיקין. יודע שבגלל זה, על זה אני מקבל לעונש, שלום על ישראל. עכשיו עשיתי לזה תשובה, אז מה? מאוד יכול להיות שעשיתי לזה תשובה. וחלק מתהליך הכפרה הוא איסורים. נפתח רמה ללכות תשובה, רמה אומר לך, יש 4 חילוקי כפרה. אחד מהם זה דברים שרק איסורים מחפרים עליהם. והאיסורים שאני מקבל עכשיו זה בגלל העבירות שעברתי אז, ואני עושה עליהם תשובה, והקדוש ברוך הוא אדרבה, הוא מזכה אותי בזה שהוא נותן לי עכשיו איסורים על החטאים האלה, כדי שאני אגיע לעולם הבא, טהור וזך. אז אני לא שייך לקבוצה, אבל הוא מדובר באדם שחיפש, חיפש, 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 לא מצא, עכשיו הוא עובר לביטול תורה, נכון? אז מה קרה? אני חיפשתי, מצאתי, אני יודע שלפני 9 שנים עשיתי איזשהו משהו. מה זה שאני עשיתי עם התשובה עליו? אני לא, לא, זה לא רלוונטי שעשיתי לה תשובה. זה שעשיתי תשובה לא אומר שאני לא מקבל על זה איסורים. בכלל, בואו, נערת סוגה שנדע. חד משמעית, איסורים שמגיעים לא קשורים בכלל לרמת התשובה שעשיתי. אני יכול לעשות תשובה, לבוא חטאים, חלילה, לא יכול, אסור לי, אבל אם חטאתי, אני יכול לעשות את התשובה הכי שלמה בעולם, התשובה הגמורה של הרמב״ם שיעיד עליו בידי התעלומות שלא יכתב החטא לעולם, עדיין נזקפת לי החובה על אותם עבירות שעברתי, ואני, כדאי לי, אני ארוויח מהאיסורים האלה, אם יזכחו אותי לעולם הזה, ואגיע לעולם הבא טהור לכל מתאים, אז זה לא סותר אחד השני, זה ש... מה? מי, אני, יש לי מושג כמה, כמה איסורים מגיעים על כיבוד אביהם אחד שלא, שלא קיבלתי? אני לא חושב שלמישהו יש מושג כזה. לי, לפחות לא לי, אולי לגדולי צדיק, קדושי עליון, אבל גם לא נראה לי שלמישהו יש מושג. פעם אחת דיברתי לשון הרע, איזה רמת איסורים מגיע לי על זה, 8 ימים, חום 39 מעלות, אני לא, לא נראה לי שאפשר בכלל לדבר ככה על איסורים. אדרבה, מדובר, אדם מקבל איסורים, וזה שחיפש, אדם שמחפש ולא מוצא שום חטא, אז זה לא שייך לקבוצה הזאת שמה שאתה מציע עכשיו. עכשיו, הרמב"ן היה קצת מודע לקושי הזה. ולכן בספרו תורת האדם, כאשר הוא מדבר בשער הגמול על, על היחס בין חטא לעונש, מציע הרמב"ן דבר מאוד מעניין. אומר הרמב"ן, אנחנו מחלקים בין מצוות לא תעשה למצוות עשה. כן? נאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. מה הכוונה? הוא מסביר ככה, איסורים באים מתחילה על מעשים רעים של אדם ואין עבירות שלא תעשה. שהדין נותן שיענש עליהם. כשהוא רואה שאיסורים באים עליו, יפשפש למעשה ויחזור בתשובה. פעמים שאיסורים באים על ביטול תורה, וכן כל כיוצא בזה, ואין ביטולי מצוות עשה. כמו שאמר הרב קטינה, שבעידנא דריתחא מענישים על מצוות עשה. כן? כאשר אדם מבטל מצוות עשה, בעידנא דריתחא מענישים על זה. כלומר, הנה תרגם את הרמב"ן למילים שלנו, אומר הרמב"ן כזה דבר כזה. שלב א', באו אליך איסורים, תחפש קודם כל בכל רשימת הלווים. שעשה הלווים, תחפש מה עשית שם לא בסדר. אם לא מצאת שמה, אז תעבור לרשימת העשים, שהכותרת שלה זה יתלה בביטול תורה. תחפש שמה, ואם תמצא שמה שביטלת את תקיעת שופר, ביטלת איזה קריאת שמה, ביטלת איזה משהו כזה, תדע שמגלל זה זה בא. עד כאן דברי הרמב"ן. עכשיו, אני כמובן קטונתי, אני בכלל לא מפקפק ברמב"ן, אני רק שואב, אני לא מבין. א', העיקר חסר מן הספר, לפי דברי הרמב"ן, לפשט הסוגיה, העיקר חסר מן הספר, כי הגמרא מנסחת לפשפש במעשיו. פשפש במעשיו באופן פשוט, זה בכל המעשים שעשיתי, לא רק בלאווים שעברתי, אלא בכל המעשים שעשיתי. יותר מזה, אם הגמרא אחרי זה רצתה לומר שאחרי שגמרתי את הלאווים, בוא נעבור לעשים, אתה אומר, תפשפש בעשים או משהו בסגנון הזה, אבל יתלה במצוות עשה, אבל למה יתלה בביטול תורה דווקא? ביטול תורה הוא, לפי הרמב"ן, דוגמה לביטול כל מצוות העשה. יש רמח של מעשים, אחד נתנו אחד מתוכם, כדי, והייתי צריך לבד להבין שמדובר כאן כדוגמה. שוב, קטונתי, הרמב"ן אומר, דברי אלוקים חיים של, של, של הרמב"ן, לי זה עדיין לא נראה פשט סוגיה. אני מחפש משהו שהוא יותר פשט סוגיה מאשר דברי הרמב"ן. דברי הרמב"ן מאוד קשים, יש לו לעבוד גם הקושיות נוספות, אבל פת קוצר הזמן, לא נפרוט אותם כרגע, מי שירצה נוכל לדבר עליהם אחר כך. תכלס זה שאנחנו עדיין מחפשים איזה קצה חוט פה להבין את העניין הזה. נראה לי להציע פירוש, לא ראיתי אותו בשום מקום מפורש, הוא קצת רמוז דברי המהר"ל לתפארת ישראל, בכלל המקומות, ואני חושב שהוא נכנס לגמרא המצוין, והאמת היא שחשבתי עליו כבר בעבר, אז השבת הייתי בסעודה שלישית, בתיש, בסלונים. אנחנו משפחה חסידי סלונים, כשאני נמצא אצל חמי בשבת, אני הולך כל שבת לטיש, לפעמים בערב שבת, לפעמים בסעודה שלישית, השבת הייתי בסעודה שלישית, וזכיתי לשמוע את הדברים שהרבי אמר, וזה מאוד התחבר גם למהלך הזה, אז אני אצרף גם את דבריו, אחרי שאומר את עיקר פירושי, נצרף גם את דבריו לעניין, וזה יוצא תמונה מסודרת מאוד של כל העסק. ביטול תורה, המושג ביטול תורה, כמו שאמרנו קודם, משמעותו היא שאדם לא למד. זה לא כך משנה כרגע אם הוא לא למד כי הוא טעה בחשבון, או כי הוא לא, תחס הוא לא למד, זה ביטולה של תורה. מה קורה כשאדם לא לומד תורה? מה חסר לו? מה התוצאה של ביטול של לימוד תורה? ידיעת התורה, נכון? אדם לא למד תורה, אז מה הוא? לא ידיע את התורה. כשאדם לא ידיע את התורה, מה קורה לו? הוא חוטא, איך הוא, באיזה צורה הוא חוטא? ויש גגע בהאומר מותר, מה שנקרא, כן? האומר מותר. האומר מותר, מה דינו של אדם שעבר עבירה כי הוא אמר מותר? קרוב למזיד, הוא לא נשכח את זה, כן? ברוב תחומי התורה, חוץ מבשבת, שזה משהו מיוחד, כי מלאכת מחשבת עשרה תורה, שאר תחומי התורה, ברוצח, אם אדם הרג מישהו, כי הוא חשב שמותר להרוג אותו, אז מה הדין? אז הוא לא נחשב שוגג, אין לו את הפריבילגיה ללכת לעיר מקלט, הוא חרוב למזיד. אם אדם, למשל, השבת קראתי תשובה, פסק דין של רב לייזר גולדשמיט, הדיין, זצל, על אישה שנבעלה למישהו אחר, אשת איש שנבעלה לגבר זר, היא חשבה שמותר לה על פי הלכה, לא משנה כרגע למה, איזושהי טעות הלכתית, כן? אז היא נאסרת, שוכן נורך מפורש. הוא מסביר, הוא מביא שם תשובה של המעריקה, שמסביר למה היא נאסרת, ושהאומר מותר קרוב למזיד, היה לה ללמוד. ואם אדם עבר עבירה כי הוא לא ידע, הוא קרוב למזיד, כי היה לו ללמוד, על זה הוא נענש, על זה שהיה צריך ללמוד. אז בואו נראה מי זה הבן אדם הזה. הבן אדם הזה עבר עבירה. אנחנו קודם שאלנו, הוא מחפש ולא מוצא שום חטא, איך יכול להיות? בלתי אפשרי, אז בכלל זה קורה. הוא מתחיל לחפש, הוא עובר סעיף, סעיף, הוא לא מוצא כלום, למה? כי הוא לא יודע שהוא עבר, הוא לא למד, מספיק. מה שלמדת, אתה יודע שאסור. מה שלא למדת, אתה לא יודע. אז אדם מתחיל לעשות א' סוויץ' בראש על מה הוא עובר, הוא לא פותח שולחן, הוא חי בזמן חזל, בזמן חזל, מה פותחים? את הראש. בראש יש את הרשימה של האיסורים, אין ספר, נכון? אז הוא עובר בראש שלו, מה למדתי בחיידר שאסור לעשות? אסור לחלל שבת, וואלה, לא חיללתי. אסור לעשות את זה, לא עשיתי. אסור לעשות את זה, לאכול בשר חלב, אף פעם לא אכלתי. אסור, זה לא עשיתי, לא לבשתי שעטנז אף פעם. אסור, לא עשיתי שום דבר מעבר, מה אתם רוצים ממני? עכשיו מה תעשה? תתלה לביטול תורה. אתה לא יודע שזה מגיע לביטול תורה, זה תליה כמו שאמרנו קודם. תליה זה ספק לזה. מסתום, אתה באמת עברת עבירה, וזה שאתה לא מוצא, זה לא בגלל שלא עברת, אלא בגלל שאתה לא יודע שמה שעשית זה עבירה, זה הכל. ממש פשט, פשוט. מה? שלב המצב השלישי, הוא מתחיל ללמוד, הוא מחפש. השלב השלישי אומר, רגע. מסתום, עברתי משהו לא בסדר, ואני לא יודע מה הוא. בוא נחפש, מה עשיתי לא בסדר? מתחיל לחפש, מתחיל לחפש. עובר על התורה, הולך שואל רבנים, לא מוצא? זה איסורים של אהבה. כן? אבל, שלב הראשון, שהוא השלב המצוי, הרי להגיע לשלב השלישי, הגמרא אומרת, זה רבי עקיבא וחבריו, שהגיעו לאיסורים של אהבה, זה לא... רבי עקיבא וחבריו, זאת אומרת, התנאים, הקדושים, אפילו הם לא היו ברמה של איסורים של אהבה. רוב התנאים נעצרו כבר בשלבים של פשפש מעשיו, ואולי יתלה ביטול תורה. הם לא הגיעו לרבי עקיבא אפילו לאיסורים של אהבה. זה נדיר, נדיר מאוד. אדם הנורמלי כבר בשני השלבים הראשונים נעצר. שלב א' אתה חפש כל מה שאתה יודע. חפש, חפש, חפש את העבירה, מוצא, מוצא, לא מוצא. אומר, וואלה, כנראה, זה בגלל שלא ידעתי, כן. נכון, מצוין, אבל אני מסתדר עם זה עוד יותר טוב, כן? אתה מסתכל על מה שעשית, אומר, אין פה שום עבירה במה שעשיתי. אבל זה לא כי אין עבירה, זה כי יש עבירה, רק לא ידעת שעשית עבירה. כמה עבירות אנחנו עושים? אדם אומר, לשון הרע. אני זוכר פעם דיברתי בשיעור על לשון הרע. ניגש על איזה מישהו בסוף, דבר, אומר, הגזמת קצת, דיברת כמה חשוב ללמוד לשון הרע, כמה, לא נדבר לשון הרע, לא נדבר ככה בלשון הרע. וכו, למדתי לך חביבי, בוא נעשה עסקה בינינו, בסדר? אתה תפנה לצלך ביום 10 דקות ללמוד חפץ חיים כל יום, דבר איתי כשתגמור את הספר, בסדר? כאשר לי אחרי שבוע אמר לי, יואו, יואו, יואו. מבועל כולו, רועד, אמר לי, אמא, מה אני עושה, יואו, יואו, יואו. כל הזמן. היה לי דבר דומה, דרך אגב, פעם, חפץ חיים כותב, בהתחלת הביאור הלכה, בהתחלת חלק ג' של הלכות של המשנה ברורה, של הלכות שבת, כותב, מביא דברי רבי יונתן אבשיץ, בספרו יערות דבש, שמעיד אני עליי שמיים וארץ, שכל מי שלא לבד הלכות שבת בעיון על בוריין, בכל שבת מחלל חילול שבת דאורייתא. דיברתי איזה פעם איזשהו שיעור למקום, אני חושב שזה היה לבלבטים, ניגש אליי איזה יהודי בסוף אומר לי, גזרת קצת, שבת, אנחנו לא מחללים שבת, אני לא צריך להיסחף וכו' וכו'. אני מצטנצל את זה, אשתי יודעת שאני בשיעור, ברוב מתקשרת, אז אני באמצע השיעור. כן, נתראות. בקיצור, אז מה התחלתי לומר? כן, הוא אמר לי, הגזמת, חילול שבת, אנחנו לא אוכל שבת, אתה אומר, בוא נעשה פה מסקה בינינו, אתה תתחיל ללמוד כך, שמעת שבת כלחתה, לא נקפוץ רחוק, אתה תתחיל ללמוד, קשר אליי אחרי פרק, בסדר? קשר אחרי סעיף. אתה חושב שאתה לא עובר עבירות. בדיוק שאתה מתחיל ללמוד הלכה, אתה רואה מה הפער בין מה שאתה עושה ביום יום, כי הכל בסדר, כי בגננת לא לימדו אותך שזה אסור, או לא יודע למה, איכשהו לא למדת שזה אסור. אז הכל בסדר גמור, פתאום אתה מתחיל ללמוד, סעיף אחרי סעיף, אתה עובר. עכשיו כמובן זה תלוי באיפה אתה מתחיל. יש אנשים שזכו לגדול לבית של תורה, ואם אבא תמיד חכם, ואם אמא תמיד חכם, וכו'. ברור שפחות או יותר רוב הדברים שהם עושים הם בסדר. ואז הם לא על הסימן הראשון של החפץ חיים יגלו שהם לא בסדר, אלא בסימן, בכלל האחרון. או בפרק העשירי ששעת שמעתי לך, לא משנה. כל אחד ייקח לו יותר זמן. יש אדם שיודע קצת, יש אדם שיודע הרבה. אני מבטיח לכם שגם יש יודע הרבה מאוד. אין? וזה מה שזה המודל שחזל אמרו. המודל הזה מתאים כמעט לכולם. בסוף מגיעים להיפשפש ובסוף מגיעים לביטול תורה. יש אחד כמו רבי עקיבא שהגיע לאיסורים של אהבה. אבל השאר נתקעים באמצע. האדם הנורמלי, התלמיד חכם הנורמלי, כשהוא מחפש, הוא מחפש, הוא מחפש, הוא מחפש, בסוף הוא מגיע לאיזה סעיף הלכות שעטנז, סעיף הלכות, לא יודע מה, שמה נפלתי כי לא ידעתי. זה היה החטא שלי. זה ממש פשט גמרא גמור. עכשיו, מה אמר רבי מסלוני בשבת? אני לא חותם מעט אחוזים שאני שומע, כי זה ביידיש, ואני, היידיש לי לגת, אז אני רק מתרגם לכם פחות או יותר, אבל הרעיון הוא רעיון טוב, בין אם הרבי אמר אותו, בין אם אני רציתי שהוא אמר אותו, הרעיון הוא רעיון טוב. הרבי שאל בתחילת הפרשה, כתוב, נכנס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שיב את חמתי בבני ישראל, וקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. שואל הרבי שאלה מאוד פשוטה, אני לא מבין, מה קרה? עם ישראל חטא בשיטים, בזנות. עכשיו, קנאת השם היא מה? מה צריך לעשות להם אופן נורמלי עכשיו? חלות אותם. זה כתוב, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. אז מה עזר זה שפנחס בן אלעזר הלך והרג מישהו אחד? ממה נפשך? אם להרוג רק את זמרי מספיק, אז מה הקדוש ברוך הוא? איך הקדוש ברוך הוא יכול לחלות את קינתו? הרג את זמרי, ברק מהשמיים, את זמרי. זהו, מבסוט, הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא רצה? שזמרי ימות, אז הוא יכול להרוג אותו וזהו, ולא לקטרג על ישראל יותר. ואם צריך כדי לחלות את קינתי, עם ישראל חדל, לכן צריך שעם ישראל יענש, להרוג את כל עם ישראל, או חלק עם ישראל לא משנה, מה זה עוזר שהרגו את זמרי? מה זה משנה בכלל? עכשיו הוא הביא דברי אור החיים הקדוש, אור החיים שואל את השאלה הזאת, אומר אור החיים, שתשובה שדי פשט, הגיונית מאוד, אומר אור החיים, שמה הקדוש ברוך הוא רצה? שאנחנו נעשה את זה, שעם ישראל יעשה את זה. אילולא עם ישראל היה עושה, הקדוש ברוך הוא היה צריך להרוג רבבות ואלפים מישראל. אבל אם אנחנו עושים מספיק להרוג רק את אלעזר בן אהרון ורק את זמרי, זה מספיק. עד כאן דברי אור החיים, אבל עדיין צריך להסביר למה, לא מבין. אם באמת חילוי קינתו של הקדוש ברוך הוא בהרג רב, צריך להרוג את כולם. אם זה בלהרוג מישהו, הקדוש ברוך הוא גם יכול לעשות את זה. הסביר הרב דבר נפלא ביותר. איפה שורש החטא של עם ישראל, של כל עם ישראל? הרי כמה חטאו? חטאו כמה אלפים לפי המדרש. לא כל עם ישראל חטא. ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. על מה הקדוש ברוך הוא כעס בעיקר? לא רק על זה שחטאו בזנות בשיטים, אלא על מה שקרה. כולם עמדו והסתכלו. ולמה עמדו והסתכלו? למה הם לא עשו שום דבר? כי מה קרה להם? השתכחה מהם הלכה, הם לא ידעו מה אמורים לעשות. זה נורא והיום, על זה הקדוש ברוך הוא לא מוכן לסלוח. עד שבא הצדיק האחד אומר, חבר'ה זה הלוכה. פי הלכה, הלכה ואין מורים, כן, לא משנה, קנאים פוגעים בו, יאללה, תביאו את הסכין, אני יכול לעשות לגמור את העסק. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה לראות. לכן פנחס, כן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. מעל בני ישראל, לא מעל החוטאים בזנות עצמם. אלא מעל עם ישראל שראה את כל הזונים האלה ועמד ככה והסתכל על השמיים. כמה חטאו? יש המדרשים, כתוב 25,000 מתו מהגפה. כמה אלפים? זה לא כל עם ישראל היה צריך להנש. חיליתי כתוב, חיליתי זה אומר, חיליתי. התוכנית הייתה שאם פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן לא עושה את מה שהוא עושה, גמרנו כפות. מה שחטא העגל לא עשה ומה שחטא המרגלים לא עשה, מה זה. על החטא הזה צריכים כולם למות. למה? הרי אלפים חטאו, אחוז קטן. כי כולם היו שותפים לחטא בזה שהם עמדו ולא עשו שום דבר. כן. ש? ודאי. השכיח מהם את ההלכה בשביל זה. אני לא הבנתי ברש"י שהקדוש ברוך הוא השכיח מהם, אלא יותר הבנתי שהוא נתן לי פנחס את זה בשביל שהוא יקבל את השכר. כן, 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 חז"ל שם אומרים שמשה רבנו שכח הלכה, הם מסבירים, למה? לא משנה, יש שם שלושה הסברים הרי בחז"ל בספרי שלושה הסברים, הסבר אחד שהוא שכח, הסבר שני שהוא לא עשה כי אמרו לו, אתה תול קורה עם בן עיניך, אתה בעצמך נשוי לגויה וכו' וכו'. אז יש בו שלושה הסברים בחז"ל מה קרה שם, אבל גם משה רבנו חז"ל אומרים שהשתכחה ממנו הלכה בגלל כעסו, כן, ככה הוא מופיע במדרש הספרי, מה כתוב בספרי, לא אני המצאתי את זה. בסדר, יש, אני שוכח הלכה כי אני לא למדתי אותה, משה רבנו שוכח הלכה כי במדרגות שלו, מה זה כעס? כעס של משה רבנו, זה לא כעס שלנו. מדרגה של משה רבנו, כעס, והשתכחה ממנו הלכה. תכלס יוצא, כי עיקר החטא של עם ישראל לא היה 25,000 שזנו. זה נורא והיום. עיקר החטא היה כל המיליונים האחרים שעבדו והסתכלו על הזונים האלה ולא עשו כלום. זאת אומרת שההלכה היא שאמורים להרוג אותם, שקנאים פוגעים בהם. כולם עמדו והסתכלו ולא עשו שום דבר. זה היה עיקר שנאת כעס השם על עם ישראל. לכן פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי בבני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם. הוא בתוכם היה, הוא היה חלק מהם. הוא בא והרג כיהודי, כבן אדם, לא חושב משמיים נפל ברק. אמר, הנה, אני עושה לפי ההלכה. כן. הביטוי הלכה ואין מורינקין הוא ביטוי שצריך עיון לפני עצמו, זה נוצר רחב, יש הרי בש"ס שבע דוגמאות שההלכה ואין מורינקין, זה מאוד מעניין, כאילו ההלכה ואין מורינקין, זה כמו שפעם ראיתי שזה רב שיש לו טור בעיתון של פינה הלכתית, כותב שם משהו שהוא כותב בעיתון שזה לא לפרסום. התשובה הלכתית, התשובה לדבר הזה, אני לא זוכר מה זה היה, אני חושב שזה על גילוח חול המועד, כן? שלא כל הרבנים מתירים את זה, ולכן אני לא מפרסם את זה ברבים, רק ככה פסקתי ביישוב שלי לעשות. זה על גבי העיתון, שקוראים אותו 170 אלף איש. מה זה הלכה ואין מורין, כן? זה מין בידוי. אתה כותב את זה בגמרא, הלכה ואין מורין, כן? מה הפשט? אז זה נושא שמאוד מאוד מעניין. הפשט הפשוט הוא, ככה מסבירים רוב הראשונים, מופיע ברמב"ן ועוד הרבה ראשונים, שהלכה ואין מורין, כן, הביטוי מורין, יש מורין ויש מלמדין, זה שני דברים שונים. ללמד, מלמדים את זה. מורין זה כאשר בא התלמיד לפני הרב, שואל אותו, הוראה עכשיו, למה יעשה? אני מצטער מאוד חביבי, אני לא אומר לך את זה. יש דברים בהלכה, זה גם עד להיום, כל מורה הוראה יודע, יש דברים שהם הלכה, ואין מורין, כן, מה הכוונה? כשאני אלמד אותם בשיעור, אני אומר שההלכה היא כזאת. כשיבוא אליהם אחרי התלמיד וישאל אותי, אני אגיד לו, חביבי, מצטער מאוד, אני לא יכול להגיד לך לעשות את זה, בגלל שההשלכות, המשמעויות, ההשפעות, הגלגולים של דברים, הם מאוד מרחיקי לכת, כן? טוב, זו שאלה בהערת סוגריים, זו שאלה מאוד גדולה, אם דבר כזה נכון לעשות אותו היום, בגישה של היום בעולם. פעם, אני זוכר שסיפר, איזשהו רב, אני לא זוכר מי סיפר לי את זה, שאל אותו איזה רב מארצות הברית, שאל אותו איזו שאלה הלכתית מסוימת, שאל אותי, יש שתי דעות, כמו שפיינשטיין מקל בזה, וזה כמעט כל הפוסקים חלקו עליו והחמירו. אז אותו רב אמריקה התקשר לרב שלו, ואמר לו, תשמע, זה עלה בקהילה עכשיו, מה אני אמור להגיד להם? אמר לו, תשמע, כמו שמקל, שאר הפוסקים מחמירים, והיה ראוי לפסוק כמו פוסקים המחמירים, לא גם כי הם רוב וגם כי הם יכולים בכל מיני סיבות. אבל אל תהיה טיפש. הרי יום למחרת, מישהו בקהילה שלך יפצה את התשובה של משה פיינשטיין, אז חוכה חוכה ותלולה. ותגיד להם שיש, אולי תגיד להם שיש שתי דעות. בקיצור, הוא לא שמע לרב שלו שאמר לו ככה, הלך פרסם את הדעה המחמירה. יום למחרת כבר היה מוצולה מפרויקט השוט, על הלוח, התשובה של משה פיינשטיין, וכל הקהילה צחקה מהרב שלהם, שהוא אמר, רק שתבינו, אתם לא חיים בראש. בארצות הברית, אם הקדוש ברוך הוא יעיז לחוק על רבו של פיינשטיין, אז יזרקו אותנו כל המדרגות. כלומר, זה מין משהו, פסק של רבו שזה לא משהו שבר לערער עליו, כן? זה לא כמו שאנחנו מכירים פה בארץ, שהוא אחד מדולי הפוסקים, שם זה מין. הרב שלנו אמר, כמו הפוסק המחמיר נגד רבו שאין, אתם רואים הרב שלנו סתם, ומאותו רגע הרב הזה הפך לחוכא ואטלולא בעיני הקהילה, יותר לא שמעו לו, יותר לא שום דבר. אמר אותו רב שסיפר את הסיפור, בדור של היום אין לך אפשרות לא להורות. כל ההלכה נמצאת כתובה בספרים. אין בעיה באינטרנט, תוך דקה הוא מוצא את זה. אני פעם הצעתי לחבר שלי, יש לו אתר אינטרנט עם שוט של רבנים, הצעתי לו סטארט-אפ מהפכנים, הוא היה עושה את זה, אני היה מיליונר, הוא לא שמע לי רק. הוא אמר לי, מה הסטארט-אפ? אמרתי לו, מה איך זה הולך אצלך היום באתר? אתה מכניס שאלה ואתה מבקש, אולי הרב פלוני יענה לך, או הרב אלמוני, תעשה ככה. אתה מכניס שאלה, אתה גם כותב מה התשובה שאתה רוצה לקבל, והם כבר ימצאו לך את הרב שייתן, ובטוח שימצאו, אין בעיה. יש 50 רבנים באתר, הם ימצאו לך את הרב. אתה תראה איך אתה שלך מפוצץ, מאות אלפי שאלות, אתה תהיה מיליונר. היום אפשר למצוא הכל, זה לא בעיה. אם לא באינטרנט, פשוט אס-אמס, פעם היה שימוש תלמידי חכמים, היום שימוש תלמידי חכמים, אין בעיה, ימצאו הכל. כך שהיום זה שאלה רק בהערת סוגריים, האם הכלל הזה של הלכה ואין מורים, כן, הוא כלל נכון ונבון במציאות שאנחנו חיים בה היום, אני לא כל כך משתמש בו, בוא ננסח את זה ככה, כי אני יודע שאם אני לא אגיד, מישהו אחר יגיד לו, וצריך בהערת סוגריים. אבל אם נחזור לחז"ל ולמשה רבינו, אז הפשט של הלכה ואין מורים, כן, משמעותו היא שמשה רבינו לימד אותם את ההלכה, אחרי איפה פנחס היה אמור לדעת, הוא לימד אותם, כשבאו אליו בשעת מעשה ואמרו לו, תראה, זמרי, עכשיו בוא תסתכל בתוך האוהל, ככה, ככה. אין מורים, כן, אני לא אומר שום דבר, תעשו לבד מה שאתם מבינים שאתם צריכים לעשות, כן? הם היו צריכים לדעת, הם להיזכר, אבל נשתכחה ממהלכה, כשחזל אומרים נשתכחה, מה הם אומרים, המילים נשתכחה? פעם הם ידעו את זה, הם למדו את זה, איפה היה החטא שלהם? כל הלומד ואינו חוזר, כאילו זורע ואינו קוצר, מי שלומד בצורה כזאת, שהוא לא יודע את מה שהוא למד, זה כאילו הוא לא למד. החטא היה באי הידיעה, יש שני סוגי אי ידיעה, אני יכול לא ללמוד ולא לדעת, או ללמוד ולא לחזור ולא לדעת, אותו דבר, זה לא משנה. תכלס, אני לא יודע, והחטא שלי הוא באי הידיעה, זה חטא חמור ביותר. מה? תלוי, תלוי, הוא עמד על זה הרבה. ורש"י כתוב שתקחה ממנו הלכה, רש"י מתמקד את משה רבינו. על המדרש במקום כתוב שתקחה מהם הלכה. והרבה דן בזה באריכות, וזה, תעיינו בזה, בתורה שלמה יש שם אריכות בעניין. בכל אופן, בין אם הוא אמר, בין אם הוא לא אמר, בין אם זה ווט, בין אם זה פשט, בגמרא זה ודאי פשט, ואני חושב שזה גם בגמרא בסיפור של פנחס זה פשט. יש מצב שבו עיקר התשובה של נחפשה דרכינו ונחקורה תלוי לא בלראות מה עשיתי, אלא להבין מה עשיתי. להבין שעיקר החטא שלי היה לא בזה שאמרתי לשון הרע, אלא בזה שאמרתי לשון הרע כאילו למדתי לפני זה חפץ חיים. לא בזה שחיללתי שבת, אלא בזה שחיללתי שבת כאילו למדתי לפני זה הלכות שבת. זה החטא, על זה צריך לעשות תשובה. כשאנחנו מגיעים לימים האלה, לימי בין המצרים, שכמו שאמרנו, הם ימים שבהם אנחנו אומרים לעמוד מול עצמנו, מול המראה, ולעשות תשובה, תשובה פרטית ותשובה כללית. תשובה ציבורית, למה עם ישראל באיסורינו, היום עד היום נמצא, אנחנו נמצאים באיסורים נוראים, עם ישראל נמצא באיסורים נוראים, הקפאות ודברים מזעזעים. למה עם ישראל נמצא באיסורים האלה? מה חטאנו, מה אבינו, מה פשענו? אז קל לנו מאוד לזרוק את זה על אחינו שאינם שומרים תורה ומצוות, ולהגיד שהם חוטאים, והם... בוא, זה לא מה שכתוב בגמרא. תחפש עם מישהו אחר, תחפש בעצמך. מה אנחנו עשינו? איפה החטא שלנו? אנחנו הרי יהודים שומרים תורה ומצוות, אנחנו בסדר לכאורה, הכל בסדר. מה, למה עם ישראל לא חוזר בתשובה? למה לא, הקדוש ברוך הוא לא מביא משיח? מה, בגללם? מה אנחנו לא בסדר? אנחנו חוטאים בעיקר בחטא הזה. אני לא רוצה לקטרג, אני רוצה להציב את המציאות מולנו כדי שנדע. אנחנו חוטאים בעיקר בחטא הזה של אי הידיעה. אם היינו בו הולכים ובודקים, לכו תבדקו, לכו ישיבה, שיעור ד', עשו לו טסט. הלכות שעטנז, הלכות תולעים, הלכות כיבוד אבאים, וכל מיני נושאים, אני יודע, הייתי יכול לפרט את מחר, רק הזמן שלנו כבר תם. אני לא אעריך, אני מבטיח לכם, בעוגמת נפש אני אומר את זה, ובצער רב וביגון קודר, שתוצאות המבחן היו עגומות מאוד. כולל דברים שקשורים לחיי היומיום שלו בדיוק באופן פרטי מה הוא עושה. וזה כי הוא לא לומד הלכה, הוא לא יודע מה אמורים לעשות. מאיפה הוא יודע? המשיח ליפול עליו על השמיים, לארדיסק ייכנס לו באופן בלילה, הולך לישון, יבואו גמדים, יחברו לו איזה USB לאוזן ויכנס לו הידע. מאיפה זה יבוא? מה שלא לומדים לא יודעים. אין? מה שלא לומדים לא יודעים. ואין אפשרות להגיד, טוב תשמע, אני לא אלמד, אז אני אחמיר. הנה, השבוע התפללתי באיזה שטיבל, תפילת ערבית, ניגש אליי באמצע הרב, באמצע ברכות קריאת שמע, ניגש איזה קבצן, קבץ נדבות. עכשיו, פתעשה עכשיו, מה עושים לפי ההלכה מקרה כזה, רבותיי? נותנים לו, לא נותנים לו. אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. תתן לו, אולי אסור להפסיק את ברכות קריאת שמע, לא תתן לו, ביטל את המצוות עשה ועברת עליו, שלא תקפוץ את ידך, אתה נתון תיתן. מה אני אמור לעשות עכשיו? להחמיר? מה, איך בדיוק מחמירים? נעלמים משם? מה עושים? מה בדיוק, איך אתה מחמיר לעצמך? בלי ללמוד הלכה, ולשנן הלכה, ולזכור הלכה, ולדעת פוק, בוא לא יעזור לך גם עשה ה-SMS, מה תעשה? באמצע, רגע, חכה, אני, שנייה אחת. כבוד הרב, אני באמצע התפילה, יש לי פה, אני, מה אתה אומר? לתת לו או לא לתת? אני פעם קיבלתי באמצע חול המועד, SMS. הרב, אני באמצע התפילה, המידע, שכחתי יעלה ויבוא, מה הדין? כך קיבלתי בחול המועד. אמרתי, מזל שזה קרה לו בחול המועד ולא ביום טוב. אולי היה שולח בגרם היום, מרפק, ביום טוב, לא יודע מה הוא עושה. כן? מה זה? אדם צריך לדעת תורה, מה זה? הרבנים, זה נרוץ לרב, נשאל אותו על כל דבר. אני רוצה להדגיש את זה, שאלה שתי התשובות שאני שומע בדרך כלל על למה לא לומדים הלכה. אחת, אני לא יודע, אבל אני תמיד מחמיר, שזה שטויות מצגבניות כמובן, נגיד דבר כזה. והשנייה זה שאני אשאל את הרב, מה תשאל את הרב? קודם כל, אתה צריך לדעת שצריך לשאול את הרב בכלל כדי לשאול אותו. דבר שני, אתה תמיד יכול לשאול את הרב? לא, הזכרתי קודם את רבי משה פיינשטיין, אז היינו אומרים, בארצות הברית יש שני סוגים של סמיכה. ככה צוחקים כל החיים שרבי משה היה חי, היום יש סמיכה רגילה ויש סמיכה לשישה ימים. לקבל סמיכה שאתה יכול לפסוק, אתה יכול לתמדי חיים קטנים. עושים סמיכה ליום ראשון עד שישי. שבת הם לא יכולים לפסוק, למה? כל יום ראשון עד שישי מה הם עושים? יש להם שאלה. תקשר לרבי משה, שואלים אותו מה לעשות, הורים לציבור. שבת הם לא יכולים להתקשר, אז לכן בשבת הם לא יכולים להיות רבנים. מה זה הדבר הזה? אדם תקשר כל דבר לרב? אני צריך לדעת בעצמו הלכה. עכשיו, אם למדת ולא הספקת ולא ידעת, נו, בשמיים לא יסלחו לך על זה. אבל אם יכולת ללמוד ולא למדת, אין לפני שכמו שאמרת קודם, עבדת יותר מדי, בילית יותר מדי, טיילת יותר מדי, או אין, לדעתי, אני מוכן להגיד את הדבר הזה בצורה הכי חריפה והכי גלויה והכי על השולחן, אני גם, אתם יודעים, אני יכול להגיד הכל לשמה, לא יודע אם אתם יודעים, אני שנה הבאה עוזב את הישיבה בשילה, שהזמינו אותי פה להעביר את השיעור, אמרתי, אני יכול לבוא להעביר שיעור לשמה, אף אחד לא יגיד שאני מגייס תלמידים, אני יכול גם להתכסח עם ראשי ישיבות תיכוניות, כבר אף אחד לא יעשה לי שום דבר, מה אכפת לי, אני יכול להגיד את האמת שלי על השולחן עכשיו. אז אני אגיד את האמת על השולחן, שזה לא בסדר, שבכל הישיבות לא לומדים הלכה מספיק, לומדים סוגיות מפולפלות, מנותקות מהמציאות, התוצאה של זה שבחור בשיעור י' לא יודע הלכה כמו שצריך, כמו שאמרתי לכם קודם, זו דעתי, זו המציאות גם, אני לא חושב שאתה תווכח על זה, אני מוכן להתווכח על זה, אבל אני לא חושב שאפשר להתווכח על זה, וזה מביא לתוצאות מרות ואיומות, וזה נחפש על דרכנו ונחקור בעיניי הקטן. זה החטא שלנו, של עולם הישיבות. זה פשע נורא והיום. אין שום סיבה שזה יקרה בעולם. אין שום היגיון סברה בדבר הזה. אך ורק כי כך התרגלנו וכך עשו בישיבות תמיד. לא מצליח להבין את זה בגרוש. חילה על חיית גודם של כל גדולי ישראל שככה עושים. אני לא מצליח להבין את זה. היה כל כך הרבה יותר פשוט ללמוד בדרך שתביל את האדם לידיעת ההלכה, שעל ידי הדבר הזה הוא באמת יוכל לתקן את דרכיו. באמת יוכל לחיות, ללכות שבת, ללכות ציצית, ללכות כשרות, ללכות שעטנז, ללכות בינם לחברו, ללכות בינם למקום. כל כך פשוט. ועל זה אנחנו נופלים, ובזה אנחנו חוטאים. הכל כמובן בשגגה, אבל כמו שאמרנו קודם, האומר מותר קרוב למזיד. וזה מציאות, ואני מוכן לעשות לכם טסטים על זה. תביאו פה את הבחור הכי טוב בישיבה בשיעור ה'. אני אעשה לו בחינה בסיסית. בסיסית. ללכות ציצית וללכות שעטנז, ותראו מה הוא יודע. לא פה בישיבה, בכל ישיבה. אני מודיע לכם שהתשובה תהיה עגומה מאוד. אני לוקח את זה באחריות, עשיתי טסטים כאלה, זה לא תיאוריה. עשיתי אותם, התוצאות היו עגומות מאוד. וזה לא היה חייב להיות ככה בכלל, זה היה יכול להיות אחרת לגמרי. הוא כבר 5 שנים לומד בישיבה, הוא היה יכול לדעת המון 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 הלכה. כמובן שאחרי 5 שנים לא יודעים את כל התורה, הוא היה יכול לדעת הרבה יותר מה שהוא יודע. וזה עגום מאוד שהוא לא יודע.
וזה לדעתי התשובה שאנחנו צריכים לעשות בשלושת השבועות. התשובה שלנו כבחורי ישיבה, התיקון שלנו צריך להיות, הרי התשובה הזאת היא שורש כל התשובות. כל החטאים תחת החטא הזה. זה הם כל החטאים. כל מה שאנחנו חוטאים, תגיד לי, יבוא מחר מישהו יגיד אנחנו חוטאים באלף, זה הבעיה שלנו. למה חוטאים באלף ובית ובגימל? כי לא יודעים, אז חוטאים. אם נדע, לא נחטא. או לפחות נוכל לא לחטוא, אם לא נדע, בטוח נחטא. אם נדע, עכשיו צריך לעשות עבודה, יצר הרע, להתגבר, מוסר, בהחלט. אבל אם לא נדע, בכלל אין מה לדון. זה פשוט שמי שלא ידע, יחטא. זה ברור, זה פקל, זה לא שאלה. זה בלתי אפשרי שיהיה אחרת. אדם לא למד רפואה וניגש לניתוח. יהיה בסדר. עכשיו אני אחמיר. כלומר, אם לא יהיה ברור לי אם זה הכבד או הלב, אני אחתוך, נראה, מה, צדע, מדע, שזה... בוא ננסה, למה לא? אתם הייתם נותנים את עצמכם תחת ידיו של מנתח כזה שלא למד מעולם רפואה? אז איך אתם נותנים את עצמכם תחת ידי? הרי אתם צריכים לזכור דבר אחד מאוד פשוט. כל אחד ואחד מהאנשים פה בחדר הוא פה עיסק הדור, לא הדור, הוא פוסק שלו. אתם ביום מכריעים, אני פוסק הלכה, שואלים אותי שאלות בהלכה ביום, פעם ספרתי דרך אגב, היום הדור ה-SMS, אני אפשר לספור. אז ב-SMS אני מקבל 20-30 שאלות ביום, בטלפון עוד 10-15, בכתב עוד איזה 50 שאלות, 60-70 גג ביום. זה אני מקבל כפוסק הלכה קטן, פוסק הלכה גדול, 200. כל אחד מהיושבים פה בחדר עונה לעצמו ביום 1,000 פעם שאלות הלכתיות. לעצמו. כל תנועה שאתה עושה, אתה לוקח כוס מים ליד, אתה שואל את עצמך שאלה הלכתית, מה עושים עכשיו? מברכים שהכל נהיה מדברו. אתה עונה לעצמך, מברך שהכל נהיה דור ושוטה. כל יום 500 פעם, 1,000 פעם, אתה פוסק לעצמך הלכות. מי יתיר לך לפסוק לעצמך הלכות לא נכונות? מי יתיר לך לחיות חיים שהם לא בסדר לפי ההלכה? כי לא למדת ואתה לא יודע. איך אתה עושה דבר כזה? זה חוסר אחריות. הגיע הזמן שנעשה כולנו תשובה גדולה בדבר הזה. נחפשה דרכינו, דרכינו של כולנו, ונחקורה. שאלנו בהתחלה, פתחנו בזה נסגור, למה כתוב נחפשה ונחקורה? שלב אלף אני מחפש, איפה חטאתי? לא מוצא. ואז אני מתחיל לחקור, מתחיל ללמוד, מתחיל להיכנס לעומק, להבין מאיפה זה בא, למה אני לא מבין שחטאתי? כי אני לא יודע. עכשיו, אחרי שאני מבין שאני לא יודע, עכשיו אני יכול לעשות שוב... אתחיל ללמוד שלב א' ושלב ב' לתקן את כל אותם דברים שעשיתי לא בסדר בעבר, כי לא ידעתי שהם חטא. חטאתי נגדי תמיד, עכשיו אני יודע שזה חטא. זה חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב. שלב מאוד משמעותי בהכרת החטא, זה לדעת שהוא היה. אתה לא יודע שהוא היה עד עכשיו כי לא למדת. זה יהי רצון, שנזכה כולנו להתחזק. לימים האלה, ימי בין המצרים, גם באהבת ישראל ובאהבת חינם. אהבה גדולה גם לתורה. את התורה אפשר לאהוב אהבת חינם, לא חינם, זה אהבה. מיתן אדם את כל עוד ביתו, באהבה שאוהב את התורה. להתחזק בדבר הזה בלימוד התורה. אשריכם שאתם נמצאים פה, אתם בדיוק התשובה לזה. אתם ההפך של ביטול תורה. אתם באים ללמוד תורה, עוסקים בתורה ולומדים אותה. כל דבר שלומדים זה דבר טוב. אחד אתם לדעו הלכה. וגם קחו לעצמכם, בזה אני אעשה משפט אחרון. יש לכם עכשיו חופש גדול למרכאות. תקבעו לעצמכם זמני לימוד במשך היום, נכון? כל אחד. תקבעו לעצמכם זמנים כל יום ללימוד הלכה. קחו את הזמן שלכם, זה החופש מצוין במשך השנה. יש תוכנית של הישיבה. חופש, אתם עושים מה שאתם רוצים. תלמדו הלכה, תיקחו כל אחד משנה ברורה, וטור בית יוסף, וחפץ חיים, ושמע שבת כלכתה, וספר הזה, כל אחד לפי מה שהוא אוהב, לפי הסגנון שלו, לפי התחום שלו, זה לא משנה בכלל, שעה ביום, 5 שעות ביום, 10 שעות ביום, יש ספרוני הלכה קטנים כאלה, בכיס מונח איתך, אתה בתור, בדרך, באוטובוס, בטיולים, אתה עוצר באמצע, בלילה, לפני שהולכים לישון, ללמוד את הלכה, לקבוע הלכה יומית בין החבר'ה ללמוד, סוף התפילה, בין תפילת מנחה לערבית, שבת ללמוד עם מישהו, לארגן את החבר'ה, חבורה, לומדים יחד משנה ברורה, וכולי וכולי. אתם לא תדעו כמה, אתם לא מדמיינים לצלכם, אתם לא יודעים כמה שכר תקבלו מהדבר הזה. כמה תצאו מזה נזכרים, כמה תדעו, הרבה דברים תרגישו הרבה יותר טוב. אז יהי רצון שנזכה כולנו, שהימים האלה יהפכו לנו לששון ולשמחה, במהרה בימינו אמן.